אנחנו ממשיכים בהלכות תשובה לרמב״ם, פרק א', הלכה ד', עד כמה שאני זוכר. אף על פי שהתשובה מכפרת, כן? אז התחלנו כאן בשאלה גדולה, אמרנו שבזמן הזה שאין לנו מזבח כפרה, התשובה היא בעצמה עושה את הכפרה. כן? יש לנו כמה ראיות לדבר הזה, אבל אמרנו שגם יום הכיפורים מכפר. שרי כתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם. אז אם כך, למה צריך פעמיים כפרה? אם אמרת שהתשובה מספיקה כדי לכפר על כל העבירות, אז למה אני צריך גם יום הכיפורים שיכפר?
אבל כאן צריך להסתכל היסטורית. היסטורית
היה צריך גם קורבן שיכפר. בסדר, אבל עכשיו אין לנו קורבן, ואמרנו שמאחר ואין לנו קורבן, אז די בתשובה כדי לכפר.
זה נשמע חלש משהו. מה השתנה שזה מספיק רק תשובה?
כן, מה השתנה שמספיק רק תשובה? שנאמר, שובו בנים שובבים, הרפא משובותיכם. אפשר לומר, ברגע שהרי גלוי וידוע שאם הייתה לנו יכולת להקריב את הקורבן, היינו מקריבים אותו, אז מעלה עליו הכתוב, כאילו יקריב. כאילו זה דבר יותר גדול משר עצם הדבר. כן, יש הרבה פעמים, מעלה עליו הכתוב כאילו. כאילו זה יותר גדול. כי הרי כאשר אני עושה את המעשה מכוח עצמי, אז הערך של המעשה שאני עושה, הוא תלוי במידת ההשתדלות שלי. כמה השתדלתי, כמה השקעתי, כמה התכוונתי. וזה כמובן, למרות כל המאמצים שאני עושה, זה תמיד יהיה מוגבל ממידת מה. לעומת זה, כאשר אני עושה את כל ה... שאני לא יכולתי לקיים את המעסיקי כי אנוס, אז כאילו הקדוש ברוך הוא עשה את זה. הקדוש ברוך הוא עושה את זה בצד היותר טוב. טוב, הלכה ד'. אף על פי. אז לכן פה יש לנו תשובה לבעיה הזאת. זה ההלכה שאנחנו עומדים ללמוד, היא המפורסמת בכינוי ארבעה חילוקי כפרה. כן, זה ברייתא במסכת יומא, זה נקרא ארבעה חילוקי כפרה. מה? יכול להיות שלפעמים מן השמיים מעוניים מן האדם לעשות המעשה כדי שיזכה לאור יותר גדול. הלכה ד' שהיא הנקראת בשם ארבעה חילוקי כפרה. מדובר על ארבעה סוגי עבירות בעצם. אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל. ועצמו של יום הכיפורים מכפר. יש עבירות שהן מתכפרים לשעתן. ויש עבירות שאין מתכפרין אלא לאחר זמן. כיצד? עבר אדם על מצוות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה. אינו זז משם עד שמוחלים לו, ובאלו נאמר, שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם. וגומר. זאת אומרת שמה שחסר לאדם, אדם שלא מקיים מצוות עשה, מה חסר לו בעצם? אהבה. הרי מצוות תעשה, אומר הרמב"ן, זה ביטוי של אהבה. מצוות לא תעשה, זה ביטוי של יראה. אז ברגע שאני עשיתי תשובה על מצוות תעשה, הוספתי מה שהיה חסר. מה היה חסר? אהבה. יש אהבה, הכל מתכפר. מובן? ברגע שהוא עשה תשובה על מצוות תעשה, אינו זז משם עד שמוכלים לו. כן.
תשוב הפסוק על כל פשעים תכסה אהבה
שכפרה
זה כיסוי?
כפרה זה כיסוי. כן, אפשר לומר, על כל פשעים תכסה אהבה. הוא מסביר איזה פשעים? לפי ההלכה, מצוות עשה. אז כמה מצוות כאלה יש לנו?
אז חטא זה לא תעשה?
חטא? למה? חטא זה גם ביטול מצוות עשה, זה גם חטא.
הוא לא יוסיף חטא על פשע.
אתה דן על משהו אחר. אתה דן בשאלה מה זה חטא, מה זה עוון, מה זה פשע. נכון? אז בזה עסקנו בשיעור השלישי. נכון? אז אנחנו לא נחזור לזה עכשיו. נכון? טוב. כן.
גם אנחנו רואים להבדיל מהגשש, זה הכל בלוף. אבל אתה אומר לאדם, זכית כאילו בפיס, הוא זכה? לא זכה.
מי שזכה כאילו בפיס, יותר גדול מאשר זכה בפיס.
זכה?
יותר גדול. בסדר? הבנת את זה? מה ברוך? הלאה. עכשיו, כמה מצוות עשה שאין בהם כרת יש? כמה מצוות עשה שאין בהן כרת יש? לא יודעים? ניחוש, יאללה, תזרקו משהו.
פחות שתיים.
246. 246. ואתה אמרת פחות שתיים. פחות שתיים ממה?
248.
אז שניכם, מ-248. אז שניכם אומרים את אותה תשובה. ומאחר ולא הייתה תשובה אלטרנטיבית, אנחנו נאלץ לקבל לדעתכם, אכן יש 246 מצוות עשה שאין בהן כרת. שאם אדם עשה תשובה, מתכפר מיד. עבר על מצוות לא תעשה.
מה
שתיים
שיש
בהן כרת? מה הן שתי המצוות עשה שיש בהן כרת? זאת השאלה שלך? תשובה. מילה ופסח.
מילה
ופסח. כן, כלומר, הקרבת קורבן פסח. להתענות ביום הכיפורים זה גם מצוות לא תעשה. מדוע? בגלל שיש גם ניסוח שמה של... נכון, אתה אומר, זה מצוות עשה, ואין ניתם את נפשותיכם. אז למה לא להכליל את זה במצוות עשה? בגלל שכתוב, בכל הנפש אשר לא תעונה ביום הזה. לא, זה לא טוב.
בגלל שהוא מחויב לשמור, אז הוא גם חייב
בלו,
כמו
שבת, נשאר. לא, אבריה, מצוות עינוי ביום הכיפורים זה לא מצוות מלאכה, זה לא איסור מלאכה. נכון? זה מצווה בפני עצמה. אז זאת אומרת, לשם מה זה מנוסח בלשון עשה ועיניתם. נכון? אז למה לא מונים את זה בעשה שאין בה כרת? ובעשה שיש בה כרת? מה אתה אומר?
התעניות האחרות הן כן במצוות עשה?
מה?
התעניות האחרות הן כן
במצוות עשה? התעניות האחרות זה מצוות דרבנן בכלל. אנחנו מדברים על מצוות דאורייתא. טוב, צריך לחשוב.
מה לתרץ את זה?
מה לתרץ?
זה אולי, אולי בפסוקים בתורה, הכרת מוסב על הלא תעשה.
לא נכון.
מוסב על
ה... על העינוי. כן. טוב, לא יודע. אני צריך לחשוב. טוב, עבר על מצוות לא תעשה. שאין בה כרת, ולא מתבית דין, ועשה תשובה. תשובה התולה, ויום הכיפורים מכפר. ובאלו נאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם. כלומר, מה שצריך להמתין את הכפרה של יום הכיפורים, של יום הכיפורים, זה במצוות לא תעשה. כי לא ת... כיוון שהוא עבר על לא תעשה, יש לו חסרון יראה, ולכן הוא זקוק למעשה אקטיבי של כפרה. דיינו העינוי של יום הכיפורים, כדי לכפר. מה פירוש של דבר תשובה תולה? ממתינה? תולה מה? מה היא תולה? מן הייסורים. הכוונה. כלומר, היא מונעת ממנו שיבוא עליו ייסורים גדולים. תשובה תולה. אבל יום הכיפורים רק מחפר.
למה ביראה צריך משהו
אקטיבי? כי יש ביראה, כשאני עובר על עניין יראה, יש פה מרידה. כלומר, כלומר, אל תאהב, אבל אל תמרוד. יותר חמורים, כן.
סליחה.
כן.
זה צריך שכל מי שעבר לא תעשה אבל פשע בעצם?
לא.
כי אחת הזמנות כשהסביר את החטא אבון ופשע, אז אמר שפשע זה מרידה. ועוד שעבון זה מצא בעל לתעבון.
לא, 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 לא. אתה יכול להגיד שהמעשה מצד מהותו הוא שייך יותר למרידה, אבל זה לא אומר על הכוונה שלי כשאני עשיתי אותו. עבר על קריטות ומיטות בדין ועשה תשובה, זה כבר הרבה יותר חמור, תשובה ויום הכיפורים תולין, ויסורין הבאין עליו גומרים לו הכפרה. לכן יש להתגבר בתפילת הנעילה. בתפילת הנעילה לפעמים אדם קשה לו, אז האדם נוטה להקל על עצמו, לשבת בזמן הנעילה ועוד כל מיני דברים כאלה. כתבו הכותבים שמאחר ויש עבירות שלא די ביום הכיפורים אלא צריך גם ייסורין כדי לגמור הכפרה, יכול להרוויח שהייסורין שהוא מתייסר לכוון בתפילת הנעילה הם יחשבו כאותם הייסורין שיגמרו הכפרה, ולכן החלש יאמר גיבור אני בתפילה הזאת. כן. אז אדם יכול גם ליזום את זה, שיביא עליו ייסורים, ייקח איזה תענית או משהו כזה, ואז פתר לעצמו את הבעיה. כן. אגב, מה זה ייסורים? ייסורים יש כל מיני דברים. יש ייסורים איומים, ויש ייסורים פשוטים. שאדם רצה להוציא מטבע מן הכיס, יצא לו מטבע אחר. גם זה יכול להיות ייסורים. כלומר, כל אחד לפי מעלתו זוכה לייסורים כאלה או כאלה. כן. זה לאו דווקא חייב להיות קטסטרופות.
אמרנו שהכפרה זה לאזן את הפגם שהיה בעולם, אז מה הזמן פה נכתבתי במשחק?
איזה זמן?
כי הרמב"ם אומר, לא מתכפר מיד, אלא צריך זמן.
כי לא בא מה שבא, מה שהיה צריך.
אז מה בא?
הכפרה של יום הכיפורים.
כן, אבל הכפרה בא לכפר על לאזן את הפגם בעולם.
נכון.
יש היום הכיפורים בא לאזן את הפגם.
יום הכיפורים יש סגולה ביום וגם בעצם התענית. התענית של יום הכיפורים. כמו כל תענית שאדם עושה לכפר על עוונותיו. ולעולם אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו עליו ייסורין, ובאלו נאמה ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם. אז זאת אומרת, הוא צריך תשובה ויום הכיפורים וייסורין שגומרים לו את הכפרה. ייתכן גם שזאת אחת הסיבות למצוות סוכה מיד אחרי יום הכיפורים, כי זה ייסורין לצאת מהבית. זה ייסורין. כן.
בעצם
התשובה מחברת
על כל
העבירות, אפילו ראשי כל ימל, כפה בסדרה באחרונה, לא מוזכר שזה נגיד היה ביום כיפור אותו יום. נכון.
זה
סיף שאנחנו אמרנו
עכשיו,
כן,
זה
דווקא
יצא
ביום
כיפור,
חליק מדליק התשובה. נכון. אתה שואל שיש פה לכאורה סתירה על הלכה ג' להלכה ד', שבהלכה ג' הרמב״ם כתב שתשובה זה מחפר על כל העבירות, בלי קשר ליום כיפור, נכון? ובהלכה ד' הוא כותב לך שזה תלוי ביום כיפור. נכון? יש פה סתירה. תשובה. הרמב״ם גם בהלכה ג' הזכיר את יום הכיפורים. כבר אז אמר תשובה מחפרת על הכל ועצמו של יום הכיפורים מחפר. נכון? ב' איך פותחת הלכה ד'? במילים אף על פי. נכון? אף על פי שהתשובה מחפרת על הכל, ועצמו של יום הכיפורים מחפר, יש עבירות שמתכפרים לשעתן, ויש שמתכפרים לאחר זמן וכו'. נכון? כלומר, זה סעיף משנה של הלכה ג', כפי שאמרנו בתחילת השיעור. אמת? אוקיי, טוב. ולעולם אני מתכפר לו כפר גמורת שעבו עליו יסורין, ובאלו נאמה, ופקדתי בשבט משעם ובנגעים עוונם. באמת דברים אמורים. עכשיו אנחנו מגיעים לסעיף הרביעי של ארבעה חילוקי כפרה. בשלו חילל את השם בשעה שעבר, אבל המחלל את השם, אף על פי שעשה תשובה, והגיע יום הכיפורים, והוא עומד בתשובתו, ובאו עליו ייסורים, אינו מתכפר לו כפרה גמורת שימות, אלא תשובה, יום הכיפורים וייסורים, שלושתן תולים, ומיתה מחפרת, שנאמר, ונגלה באוזני השם צבאות, וגומר, אם יחופר העוון הזה לכם עד תמותון. יוצא שכשמתים, זה מתכפר. אז זה דבר פשוט, כי הרי זה תמיד יקרה. זאת אומרת, אין לדאוג, אין מה לדאוג. אדם שעבר על חילול השם, אם כבר עשה תשובה בא יום הכיפורים, ועברו עליו ייסורים, אין לו מה לדאוג, כי בטוח שכשהוא ימות, זה יתכפר, וזה הרי עובד אוטומטית. האם הוא יודע על מה באו האיסורים? לא תמיד יכול לדעת. אבל הוא יכול לשער. כמו שלמשל קרה, היה פעם איזה יהודי אחד, חכם, במדינת צרפת שדיבר דברים קשים נגד הרמב״ם. וביום מן הימים ציווה מלך צרפת לחתוך לאיש הזה את הלשון, בהקשר אחר. אמר רבי אברהם בן הרמב״ם, ברור, יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. אז אפשר לדעת לפעמים על מה הדבר בא. נכון? כן, מה אתה אומר? אתה שואל, איך בא לידי ביטוי חילול השם? התשובה היא, על ידי שהאדם, לפי מעמדו, בהתנהגותו גורם שאנשים מזלזלים בתורה ובשם שמיים.
אז זה בעצם משהו ש...
למשל, הגמרא אומרת... כן, תלוי לפי איך שאנשים רואים. למשל, רבי יוחנן אומר, איך ידם חילול השם, כגון אנה, דמסגינה ארבע אמות, בלא תורה ובלא תפילין. כלומר, כשרואים את רבי יוחנן בלי, הולך ארבע אמות, בלי תורה ובלי תפילין, אז כולם אומרים, אה... כן, כשרואים אותי, אני אדם מכובד כל כך, ידוע כצדיק מופלג, ופתאום אני ארבע אמות הלכתי בלי תורה ובלי תפילין. אבל אדם אחר, כל אלה שמדברים על רבי יוחנן, הם לא הולכים עם תפילין כל היום. נכון? וזה אצלם לא חילול השם. בסדר? לא, חילול השם זה התוצאה, זה הפעולה של מה שאומרים הבריות על התנהגותו.
ואם בן אדם מצב כלשהו רצה לעשות משהו,
אז זה נקרא חילול השם בשוגג. אז זה עבירה בשוגג, כמו כל
אדם. אבל רמב"ם אומר שאין הבדל בין שוגג למזיד.
מה?
באיגרת השמד אומר שאין הבדל בין שוגג למזיד בחילול השם.
באיגרת השמד אומר אין הבדל בין שוגג למזיד בחילול השם. אני לא יודע, אני חשבתי שזה במסכת אבות. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. זה משנה במסכת אבות. אתה אומר שזה גם כתוב באיגרת השמד. יפה. השאלה, אז מי העתיק ממי? כן. אז מה זה אומר? זה נכון, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. אז זה אומר שזה אותו עונש?
לא.
מה? אני שואל אותך, האם זה אומר שזה אותו עונש? לא, זה לא יכול להיות שזה אותו עונש. מה, אחד שוגג, אחד מזיד בחילול השם, שזה אותו עונש? אין הכוונה. אלא הכוונה שהתגובה היא מיידית באותה מידה גם פה וגם שם. צריך מיד להגיב על חילול השם. מצד המשקיף או מצד ההשגחה העליונה שמתערבת. כן. בספר המצוות מסביר הרמב״ם שהזהירנו מאכול בצום כיפור, ולא באר בתורה הזהרה לפועל הזה, אבל זכר העונש וחייב קרת למי שאכל, וידענו שהאכילה מוזהרת ממנו, והוא אומר כי כל הנפש אשר לא תעונה וגומר ונחרטה. יפה. כן, הנה תלמיד חכם ניסן יואלי דאג לתארץ לנו את הקושי שהיה לפניכם, מה שאתה הקשית. הוא אומר, אמנם לא מוזכר בתורה מצווה של עינוי ביום הכיפורים, אלא רק החיוב קרת. כן? כלומר, לא כתובה ההזהרה, אתה לא תעשה. העשה כן כתוב, ועיניתם לשדכם. אבל לא כתוב הלא תעשה, אבל הוא כאילו מובן מתוך הקרת. טוב, נבלע. זה מצוות לא תעשה. עשה ולא תעשה בעצם. עשה ולא תעשה.
עשה ולא תעשה במצוות
אחת? כן.
אבל בספר החינוך נגיד מוכליל אותה
ולא
תעשה?
כן, לפי זה הוא יכליל אותה ולא תעשה. כן, בבקשה.
האם במצב נורמלי, בן אדם מרגיש שהוא במצב של כפרה או לא כפרה, כמו שפעם מרגיש הוא טהרה וטומאה?
האם אדם יכול להרגיש שיש כפרה לחטאו או לא? כן, יכול. האם זה מובטח? לא תמיד, אבל אפשר להרגיש.
אז אם הוא מרגיש, אז למה הרב אומר, הוא לא צריך לדאוג, בכל מקרה שימות.
לא.
עד שימות הוא לא...
לא, זה לגבי חילול השם, מה שאמרתי. שבחילול השם, כיוון שאין לו כפרה עד שימות, אבל כשימות, מכופר. אז אין מה לדאוג. אם כבר באו הייסורים, ועשה תשובה ביום הכיפורים, אז זה בסדר. עכשיו הוא מסודר, רק צריך לחכות למות. הרי זה בכל מקרה יקרה.
לא, זאת אומרת,
אנשים תמיד שואלים, האם צריך לפחד מהמוות? אין מה לפחד, זה בטוח יקרה. וזה קורה רק פעם אחת בחיים.
פחד שזה לא יקרה?
לא, מה יש לדאוג? בכל מקרה, לא שואלים אותך, זה בטוח יקרה וזה פעם אחת בחיים. אז מה הבעיה? לא, אני יותר אפילו יותר מזה, זה מן הסתם מרתק. אף אחד לא חזר כדי לספר לנו. אז זה מרתק. זה דבר שבמיוחד בשבילך. כן.
מה מתחולל בנפשו של החוזר בתשובה שכפרתו תלויה עד למותו שמובטח שזה יקרה? מה זה עושה?
לא, מובטח שזה יקרה, שאתה כמובן בטוח שהוא ימות. זה מה שהתכוונתי, כן.
אז אם הוא ימות, תהיה לו כפרה.
יהיה לו כפרה, נכון.
אז מה החיקיון הזה, מה בא לחולל אצל השב בתשובה?
לא, מה זה בא לחולל אצל החוזר בתשובה? זה בא לחולל שאף על פי שעשה כל מה שצריך, עדיין יש איזשהו זעם בעולם על חילול השם. זה הכל. כן. חלל
שם
שמיים שמת
לפני
יום הכיפורים.
האם בגלל שהוא היה אנוס, יש לו כפרה כמו שאנחנו בימינו אין בית מקדש?
אתה אומר ככה, מה יעשה אדם? חילל שם שמיים, עשה תשובה, אבל הוא מת לפני יום כיפור.
האם זה דומה לזה שבזמננו אין בית המקדש?
האם זה דומה לזה שבימינו אין בית המקדש? אז כיוון שהוא כאנוס, אז הוא... כלומר, גלוי וידוע שאם היה מחכה עד יום הכיפורים, היה מן הסתם עומד בתשובתו. אני לא עושה חשבונות שמיים, אבל מן הסתם. או שדווקא לא רצו לחפר עליו מן השמיים, לכן הם יתוהו לפני יום הכיפורים. גם זה אפשרי. התברר, אגב, מבחינה סטטיסטית, שיש יותר יהודים שמתים אחרי יום כיפור ואחרי ליל הסדר. בגלל שהרבה אנשים שנמצאים במצב קשה עושים מאמץ אילאי כדי להמשיך את חייהם לפחות עד ליל הסדר או לפחות עד יום הכיפורים.
וזה תלוי באדם?
כן, כלומר הרצון לחיות הוא חלק מהגורמים של החיים. אז ברגע שהאדם הגיע ליום הכיפורים, סוף סוף, יכול למות, מת. לכן מבחינה סטטיסטית יש עלייה במספר המתים היהודים אחרי יום כיפור ואחרי ליל הסדר. כן, בבקשה.
עצם המיטה זה לא חילול השם כשאדם מת?
האם זה שאדם מת זה לא חילול השם מצד עצמו? אתה צודק, הסכמדל. אז זה נצטרך לטפל בבוא הזמן. בילה המוות לנצח. מה? אז באמת לא בסדר. כל איש ישראלי שיצא לטיול בגלות, כפרתו היא רק במיתתו. כלומר, האם חילול שמיים מבחינת ראות הגויים נחשב חילול שמיים או רק בתוך עמל? טוב, השאלות פה הן ממש לא ברורות. אדם שיצא, כמו אדם מישראל, כן, איש ישראלי, שיצא לטיול בגלות, האם כפרתו היא רק במיתתו? צריך לדעת אם הוא עשה עבירה בזה שהוא יצא או לא, דבר ראשון. דבר שני, אם במידה והוא עשה עבירה, צריך לבאר אם היה שם חילול השם. אם לא היה חילול השם, אז למה שתהיה כפרתו במיתתו? דבר נוסף, מה ששאלת, האם חילול שמיים, לא יודע מה זה חילול שמיים, אבל אולי חילול שם שמיים מתכוון, כן, האם זה תלוי במה הוא היה? כי כבר מחכו לי את השאלה. בעיני גויים, כן? האם יש חילול השם לעיני גויים או רק לעיני יהודים? לפי שאלתך משתמע שאין יהודים בחוץ לארץ. כן, כלומר, אתה הסברת שהשאלה שלך, כן, אמרת ככה, האם חילול שמיים, כלומר, אתה השם שמיים, מבחינת ראות הגויים נחשב חילול שמיים, אז אמרת, כלומר, זה סימן שלפי הדעתך אין יהודים בחוץ לארץ. כן, ולמה שלא יש חילול שם שמיים לעיני יהודים בחוץ לארץ? כמו שיש גם גויים בארץ ישראל. יכול להיות גם שאדם יעשה פעולה של חילול שם שמיים בעיני גויים בארץ ישראל. לכן הנתון של השאלה לא לגמרי ברור. על כל פנים, יש הבדל פה בין ההלכה לבין התנ"ך. לפי ההלכה, מצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל, או ולא תחללו את שם קודשי, זה מצוות ששייכות רק בפני עשרה מישראל. אם אין שם עשרה מישראל, אין שם חילול השם. עם כל זה, אנחנו רואים לאורך כל התנ"ך, שהקדוש ברוך הוא חפץ שיתקדש שמו לעיני כל העמים, ולא יתחלל שמו לעיני כל העמים. אבל זה מגמה היסטורית, לא קשור להלכה. כן.
שמיים
אחד גדול? האם השואה לא הייתה חילול שם שמיים אחד גדול? כן. זה באמת לא בסדר שהיה השואה. אני ממש לא חושב שזה ממש לא בסדר.
לא, יש מושג שנקרא חילול שם שמיים גם על ידי גויים, למשל. גוי שורף ספר תורה או כל דבר כזה.
אתה אומר חילול שם שמיים על ידי גוי?
כן.
זה כבר משהו חדש. זה בכלל לא דובר עד עכשיו.
שאלה... שזה לא...
זאת בכלל לא הייתה השאלה. לא, אני חוזר על השאלה. כלומר, האם חילול שמיים, הוא מתכוון שם שמיים, מבחינת ראות הגויים נחשב חילול שמיים, הוא מתכוון שם שמיים, או רק בתוך עמנו? כלומר, הוא שאל, אם אני עשיתי מעשה ממש לא יפה בפני גויים, האם זה חילול השם או לא? זאת הייתה השאלה. בסדר? אתה שואל שאלה אחרת לגמרי. האם גוי מצווה על קידוש השם למשל? מה אתה אומר? הוא לא מצווה, נכון? לפי הרמב״ם זה ההבדל המהותי בין יהודי לגוי. בין שהיהודי מצווה על קידוש השם והגוי לא. כן, מה אתה אומר?
סגר על השומר עמנו, כאילו אין יהודי בחוץ לארץ הארץ. הרמב״ם אומר בספר המצוות, על המצוות כאילו
שיכול להיות שעם ישראל... כן, ברור, אפשר לסנגר על השואל ולומר שרק בארץ ישראל זה ישראל האמיתי. בסדר. טוב. עכשיו, יש פה שאלה לגבי החילול השם שרק במיטה מתכפר. יש אצל רבנו יונה, רבנו יונה גירונדי, בעל ספר שערי תשובה, שההלכה הזאת מאוד הסעירה את רוחו. כן, היה לו אינטרס בדבר הזה, ברור. זו הייתה הלכה שמאוד הסעירה את רוחו. כי הרי רבנו יונה הסתובב בקהילות רבות, בערי ישראל, בחוץ לארץ, ובכל מקום ומקום היה דורש נגד הרמב״ם. נותן דרשות נלהבות נגד שיטתו של הרמב״ם בפילוסופיה, בהלכה וכו'. ובעקבות פעולתו הנמרצת של רבינו יונה, שרפו את ספרי הרמב״ם. חודש לאחר שנשרפו ספרי הרמב״ם, בגלל פועלו של רבינו יונה, חודש לאחר מכן, מלך צרפת שרף 40 עגלות של כתבי יד, של התלמוד ותוספות וכו' וכו', בכיכר המרכזית של העיר פריס. זה היה משהו קטסטרופלי. אגב, איך קראו למלך הזה? לואי הקדוש. למה הקדוש? כי הוא שרף ספרים של יהודים, הוא גם הרג הרבה יהודים, אז נקרא לואי הקדוש, או לואי התשיעי. כן, כשאומרים, הגויים אומרים על איזה מלך שלהם שהוא קדוש, על המקום תדעו שהוא הרג יהודים. כן. אגב, בסוף הקדוש הוא טיפל בלואי הזה. כן, הוא מת מהדבר כשהוא בא לכבוש את העיר טוניס. כן. ולקחו את נבלתו לאורך הים התיכון ולאורך צרפת בעגלות הרבה זמן, זה הסריח, עד שקברו אותו בקברו ליד פריז בסן דני. זה אומר לך משהו? כן. אומרים שזה היה הדבר, אני לא בטוח שהם פשוט הצרפתים ידעו מה זה היה בדיוק. כלומר, הם לא הבינו שהמאכלים של יהודי טוניס היו קשים לקיבה של מלך צרפתי, אז הם פשוט לא ידעו מה יגידו, קהילה, הם לא ידעו מה זה. אז הם אמרו, זה היה הדבר. כן, מת. הדבר. כן, תשתה, תיקח, חוץ קצת, תוקצת, זה היה, זה מת. כן, נו. עכשיו, אז רבנו יונה, כשהוא ראה את הסיפור הזה של שריפת התלמוד, זה זעזע אותו כמובן, הוא הבין שזה כנראה קשור אליו, ואז הוא עשה תשובה. עשה תשובה על הסיפור הזה. אגב, רב אברום שפירא תמיד היה רגיל לומר, זה לא שהוא חזר בו מביקורתו נגד הרמב״ם. אבל הוא הבין שזה שיש לי ביקורת על הרמב״ם, זה לא אומר שצריך לשרוף את הספרים שלו. זה הכוון. עכשיו, אם כן, חזר בתשובה, אבל הייתה לו בעיה, כיוון שנעשה חילול השם על ידי הדבר הזה, אז הוא חיפש כיצד אפשר לחפר. והוא, על יסוד ההערה של התלמוד הירושלמי, אמר שמי שעשה חילול השם, אם הוא מרבה בקידוש השם באותם המקומות שבהם חילל את השם, יש בזה כפרה. ולכן הוא הלך ודרש בכל המקומות בזכותו של הרמב״ם. והוא תכנן גם לעלות לארץ ישראל כדי לבקש מחילה על קברו של הרמב״ם בטבריה, ולא עלה בידו. לא הצליח. כן. כן. עכשיו, יש, באמת, אני חושב שהמקור לדברי רבינו יונה זה מה שהגמרא בירושלמי אומרת. גדול קידוש השם מחילול השם. מה זה קידוש השם מחילול השם? הרי וחילו ידענו שקידוש השם גדול מחילול השם, שהטוב גדול מן הרע וכדומה. אלא הרב ציודה היה מסביר שגדול קידוש השם שבא מתוך חילול השם. כלומר שזה קידוש השם יותר גדול, שאפילו החילול השם מתהפך לקידוש השם, אז זה קידוש השם שאין כמוהו. טוב. מה?
הסיפור בגמרא עם אותו אחד שנכנס, הוציא את המנורה, פעם השנייה לא רוצה להיכנס, זה נקרא
קידוש
השם בסופו של דבר.
יש בזה משהו, כן, הסיפור של יוסי משיטה, כן, שלא רצה להיכנס פעם שנייה, והם אוי לי שהכעסתי את בוראי, כן, יש בזה קידוש השם.
אז זה כמו זדונות לזכויות?
זדונות לזכויות, כן. הקדוש ברוך הוא בעצמו, הקדוש ברוך הוא אומר בעצמו, בפי הנביא, יחזקאל, שחילול השם הוא עצם השהות של איש ישראל בחול. אז היום, מה אסור להיות בחוף? אז היום שיש מלכות, איך מתכפרים כל השוהים בחול? ומי שנוסע לחופש בחול, אבא מסכן עם גרשיים, האם גם הוא מחלל את השם? הרי לא יודעים שהוא רק תייר, בטט כתב. כן, תחילו לשם לכתוב בטעויות בעברית. תייר זה בטא. יש ברדק, רבנו דוד קמחי, אחד מגדולי לפרשי התנ״ך, על הפסוק כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם, נכון? כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם. אומר הרד"ק שזה נאמר כאשר, אני מה שאני הולך להגיד עכשיו זה לא חינוכי אז אני מבקש לא לחזור על זה, אז נשמור את זה בינינו, אבל הרד"ק כותב שזה נאמר שכאשר בימות המשיח יצאו מבני ישראל לטייל בחוץ על הארץ, הגויים יראו את אור השכינה שרוי עליהם וזה יהיה קידוש השם. מה? רואים את המגבות ביד, כן. כן, טוב, זה לא אומר שיש מקום לאומן. אומן זה לא שייך בכלל. טוב, האם אכילת מאכלות אסורים מטמטמת את לב האדם ללא יכולת לתקן? שהאור האלוהי לא יופיע בחוטא אפילו אם הוא עושה תשובה. מה אתם אומרים על שאלה כזאת? אני מתלבט. מצד אחד ניתן לומר על השאלה הזאת שהיא לא שייכת לנושא של השיעור, ולכן לא ראוי לענות עליה, נכון? שאנו כלל, אנחנו נמרק על שאלות שקשורות לשיעור. מצד שני, זה על נושא תשובה. אז זה גבולי, נכון? מה? אז מה אתה אומר?
דנים לכף זכות.
דנים לכף זכות. מעטה כלפי חסד. אז נענה. התשובה. מאכלות אסורים זה מטמטם את הלב, וכמו כל עבירה, שגם היא מטמטמת את הלב, אפשר לתקן על ידי תשובה. טוב. מה?
אז לכתחילה יוצא שאני רוצה לפתוח ספר, אני בכוונה לא אפתח במקום הנכון. ואני רואה הרבה אנשים דווקא לכתחילה רוצים במקום הנכון גבול. אז זה טעות יוצא.
בעניין האיסורים כאילו.
כוונה לאיסורים שאדם מביא על עצמו.
האדם ש... צריך להביא איסורים על עצמו. אז מה, שדווקא יפתח במקום הלא נכון, זה לא עובד ככה, אתה יודע למה? כי אז זה כבר לא ייסורין, כי זה בדיוק מה שהוא רצה. לא, אם הוא רוצה שזה יצא במקום הלא נכון, כשזה יפתח במקום הלא נכון, זה מה שהוא רצה. האיסורין זה יהיה שזה ייפתח במקום הנכון. לא. טוב. זה כמו, זה קשור לשאלת המסלול, מהיד אל האוזן, כן? איך מגיעים אל האוזן הזאת? או אם כך, או כך, שזה שתי אפשרויות טובות, אלא שיש מקום לדון מה יותר יעיל. טוב, הלאה. פרק שני. פרק שני, הלכה א'. איזו היא תשובה גמורה? אם אתה שואל אותי שאלה כזאת, זה סימן שאתה כבר יודע מה זה תשובה. נכון? כי אתה שואל אותי איזו היא תשובה גמורה. בואו נראה את הלכה ב'. מה כתוב בהלכה ב' ומהי התשובה? אז תגיד לי קודם כל מהי התשובה. אחרי זה מהי תשובה גמורה. בכלל, את ההלכה השנייה של הפרק השני הייתי שם בתחילת הלכות תשובה. הרי איך פותחת ההלכה הראשונה של פרק א'? מה כתוב? כל המצווה שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן בין מזדון ובין משגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו וכו'. אז בכלל, זה מניח שאני גם יודע מה זה תשובה. הרמב״ם היה אדם מאוד מסודר, אז היה צריך קודם כל לכתוב מהי תשובה. אחרי זה מהי תשובה גמורה. ואחרי זה, שכשאדם עושה תשובה, שחייב להתוודות. אבל גם פה הוא הזכיר את החטאים בפרק ראשון. אז זה לא עובד ככה. אלא צריך לומר שיש מושגים שמפני עליונותם אי אפשר לדבר עליהם תחילה. דיברנו על זה. טוב. בואו נראה איזוהי תשובה גמורה. אגב, אני רוצה לציין את ההבדל בין תשובה גמורה לתשובה שלמה. כן, בתפילה אנחנו אומרים, החזירנו בתשובה שלמה. וכאן מדברים על תשובה גמורה. תשובה שלמה, הכוונה התשובה שבה אני דאגתי לתיקון החטא כולו, כולל ההשלכות הרחוקות שלו. זה נקרא תשובה שלמה.
כאילו, שתולה
סמרה בזה, כבר? למשל, אני דיברתי עם מישהו לא יפה. אז אני יכול לחפר, נגיד, לחזור בתשובה על זה, שדיברתי איתו לא יפה. אני עברתי על איסור לא תונו איש את עמיתו. שזה ממש לא יפה לצייר יהודי. בסדר? עד כאן המעשה. מצד האמת זה לא נכון. כשדיברתי איתו לא יפה, אז הוא חזר הביתה מבואס, ואז מזה התגלגל כל מיני דברים, עד כדי שבסוף פיתרו אותו מהעבודה, והוא התגרש, והוא ישב בכלא. בסדר? אז אני צריך גם לטפל גם בהשלכות האלה. זה נקרא תשובה שלמה. לעומת זה, יש תשובה גמורה. תשובה גמורה,
מה? אני לא יכול למדוד את הנזק הזה. בחיים אני לא יכול להגיד
אותו. נכון, אתה אומר, אני לא יכול למדוד את הנזק שמצריך תשובה שלמה. נכון. נכון, נו, אז מה אתה רוצה ממני?
יש בזה בעיה שאני לא יכול...
יכול להיות, יש בזה בעיה, נו, אז מה? אז יש בעיה. טוב, אבל לא על זה אני מדבר עכשיו. אם אתה רוצה לדעת איך פותרים את הבעיה של התשובה השלמה, עיין בתוספות תשובה שמודפס בסוף אורות התשובה, אני חושב פרק ב', ב' כוכבית שם. על אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי, לא, אל תביא את זה עכשיו. אז שם הרב דן בשאלה שלך. בסדר? אוקיי. מה? בהוצאה של ישיבת אור עציון. אור עציון. טוב. עכשיו אנחנו לא מדברים על זה. עד כאן זה מה שאנחנו לא מדברים עליו. מה אנחנו כן מדברים עליו? על תשובה גמורה. גמורה זה מלשון גמירות הדעת. זה מצד השב. כלומר, אני רוצה לדעת האם אני באמת עשיתי תשובה, או שאני מרמה את עצמי שעשיתי תשובה. למשל, אדם עבר עבירה, הוא לא יודע אם בהזדמנות אחרת שהעבירה הזאת תזדמן לידו, אם הוא לא יעשה עוד פעם את העבירה. נדמה לו שהוא לא יחזור, אבל הוא כן יחזור. לכן צריך משהו שמברר לו את גמירות הדעת של התשובה. על זה אומר הרמב״ם, איזוהי תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו, הוא פירש ולא עשה מפני התשובה. לא מיראה ולא מכישלון כוח. כן, זה מובן. כלומר, יש לי שוב ההזדמנות לעשות את העבירה, יש לי אותה השתוקקות, אותו חשק לעשות את העבירה כפי שהיה מקודם, אבל הפעם אני מונע את עצמי מלעבור את העבירה, מפני שהחלטתי לא לעשות יותר את העבירה הזאת.
זה לא
יראה. לא מפני שהוא יראה ממישהו אחר שיראה אותו. לא כמובן, לא. כיצד? הרי שבעל אישה בעבירה, ולאחר זמן נתייחד עימה, מה זה נתייחד? הזדמנו למקום סגור. והוא עומד באהבתו בה, ובכוח גופו, ובמדינה שעבר בה, ופירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה.
איך הזדמן לו?
יצא לו. יצא לו. הם נכנסו למעלית, פתאום המעלית תקועה, ואין אף אחד בבניין. התקשרו לחברה לתיקון המעליות, אמרו, אל תדאגו. כן, עוד שלושה ימים מגיעים. בסדר? מה, בסדר. עכשיו, אז זה מה שקורה, כן? הרי שבא עליו, יש דיון באחרונים, האם מותר לכתחילה, לשם התשובה, לזמן את עצמו למצב כזה או לא? ברמב"ם לא כתוב שמותר. כן, הוא ששלמה אמר, וזכור את בוראיך בימי בחורותיך. ואם לא שב אלא בימי זקנותו, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, אבל פי שאינה תשובה מעולה, מועלת היא לא, ובעל תשובה הוא. אבל זה לא נקרא תשובה גמורה. אפילו עבר כל ימיו, ועשה תשובה ביום מיטתו, ומת בתשובתו. כל עוונותיו נמחלים, שנאמר, עד אשר לא תחשך השמש והאור, והירח והכוכבים, ושבו העבים אחר גשם, שהוא יום המיטה. מכלל שאם זכר בוראו ושב קודם שימות, נסלח לו. עד כאן ברור? כן.
למה הרמב״ם מביא דווקא
מעריות
ולא ממשהו אחר?
למה הרמב״ם מביא דווקא דוגמה מזה שאדם בא על אישה בעבירה ולא ממשהו אחר? אינני יודע. אבל זאת דוגמה טובה. עכשיו, ייתכן גם שזה בגלל הסוגיה במסכת עבודה זרה. עם אלעזר בן דורדיה. נכון? הסיפור של אלעזר בן דורדיה, הוא שם היה עם אישה. לכן הוא מביא את הסיפור הזה. נכון? ושם הוא מת בתשובתו. לא רק שהוא מת בתשובתו, הוא מת בגלל התשובה שלו. כן? זה היה הסיפור. כן.
התשובה גמורה, למעשה, ללא יכולת לאדם להשפיע, יכולה להימשך לו כמעט כל החיים. זאת אומרת, תשובה גמורה עד שהוא ירגיע לניסיון מסוים שהיה באותם תנאים, אז עדיין הוא לא בתשובה גמורה.
נכון.
ואז זה יכול להימשך כל החיים.
יכול להיות גם שהוא לא יזכה אף פעם לתשובה גמורה. נכון.
אז אין לו תשובה גמורה.
אז אין לו תשובה גמורה, מה יש? אז אין לו. אז מה?
אין לו כלי שיכול להתמודד.
אין לו, מה נעשה? מה למה זה לא הוגן?
לא,
זה בונוס שהוא מקבל. תשובה גמורה זה בונוס. לא רק שהוא עשה תשובה ותשובתו התקבלה, גם הקדוש ברוך הוא זימן לו הזדמנות לעשות את פעם את העבירה, ולא עבר. מה אמר בזה? מצוין.
אומר, אתה לא צ'אנס.
לא כל אחד תורא. מה, כל אחד מגיע לו צ'אנס כזה? מה פתאום? לא מגיע לו. כן, חודי. בסדר. זה אגב, הסיפור הזה של אלעזר בן דורדיה, הוא סיפור קצת מוזר. נכון? מכירים את הסיפור על אלעזר בן דורדיה?
כן?
כל הערים. מה?
הוא בקשו בשבילו הערים.
כן. מכירים את הסיפור? סופר שאלעזר בן דורדיה היה יהודי שלא הייתה זונה בעולם שהוא לא בא עליה. בשביל להגיע למצב כזה צריך שיהיו כל ימיו בעבירה. כן? כל ימיו. ובסוף היה לו איזה סיפור, איזה מישהי שמתוך המצב היותר ירוד, אז הוא הגיע לשפלות יותר גדולה, ואז היא אמרה לו, אתה לא יכול לחזור בתשובה בכלל. אז הוא אמר, שמיים וארץ, מה זאת אומרת? אז יכול לחזור בתשובה או לא יכול לחזור בתשובה? הכוונה, יש מקום שאפשר מינו רק לעלות, שזה המקום היותר נמוך. כן? כשאתה מגיע לתחתית, אז אין יותר למטה מהתחתית, אז אפשר רק לעלות. אז הוא הגיע למצב הזה, ואמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים, אמרו לו, לא, אמר, הרים וגבעות, בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנחנו מבקשים עליך, בוא נבקש על עצמנו, שנאמר, כי ההרים ימותו, והגבעות, כי ההרים ימושו, והגבעות תמותנה. מה פירוש שהוא ביקש מההרים והגבעות לבקש עליו רחמים? הוא רצה להתחבר למשהו גדול. כלומר, האדם החוטא הוא לבד. הוא פירור. כלום. אז הוא רוצה להתחבר למשהו קיים, נצחי. איך הוא ידע שההרים והגבעות זה דבר גדול?
כשמענו לו.
לא, אבל לפני, לא, אבל לפני שהמענו לו הוא כבר פנה אליהם. למה הוא פנה אל ההרים והגבעות? איך הוא ידע שההרים והגבעות זה דבר חשוב? כי את הערים והגבעות מציינים בספרי הגיאוגרפיה. נכון? בספרי הגיאוגרפיה הם הספרים החשובים בעולם. כך אומר הגיאוגרף לנסיך הקטן. קראת את הנסיך הקטן? כן. אז שמה הנסיך הקטן שומע מהגיאוגרף שספרי הגיאוגרפיה הם הספרים החשובים בעולם, ולכן אנחנו כותבים שם את הדברים החשובים. מה כותבים שם? את ההרים, הרי הגעש שיש על כוכב הלכת של הנסיך הקטן. אבל על הפרח שלו לא כותבים, בגלל שהפרח הוא בר חלוף. בסדר? למרות שהפרח זה הדבר היפה ביותר שיש. נכון? אז יש פה בעיה, שרקמת החיים היותר חיה שלנו, מה שנגיד מהווה את את המשמעות הקיומית עבורנו, אתה אומר בנצח, אין לזה חשיבות. ההרים שהם סתמיים, להם יש חשיבות. זה המשבר הגדול בחיים של הנסיך הקטן, ושם הוא מחפש אחר כך כיצד להעניק משמעות נצחית לפרח החולף שלו. עכשיו, אלעזר בן דורדיה, שכנראה קרא את סנט אקזיפרי, אז הוא רוצה, הוא פונה להרים והגבעות שיבקשו עליו רחמים. מובן? אז אם לא, אז אם הוא לא הבין את זה, אז למה הוא פנה אל ההרים? האם הוא עשה את הקישור עם הנסיך הקטן? תראה, סביר שלא, מסיבה פשוטה. עוד לא נולד הנסיך הקטן. בסדר? כן. כן. אז אם כן, הוא פנה אל הערים והגבעות, אמרו לו, אנחנו לא יכולים, כלומר, הערים והגבעות זה לא מספיק נצחי. אז הוא... אז השאלה, איך אמרו לו? כן, יש שם דיון בתוספות על זה. יש שם התוספות דנים, או שהוא ענה לעצמו. לא, הוא כאילו התבונן בהרים והגבעות וראה שזה לא נצחי. וזה הכוונה שהם ענו לו. מה?
אולי זה לא היה בכלל. כל הסיפור הזה, כל כולו, מההתחלה ועד הסוף, הוא בין אדם לעצמו ובין אדם לעוד מישהו. אין שום סיבה שבעולם שכולם ידעו. זאת אומרת, זה אולי משל שהחזל מצאו לנכון לבנות אותו שם.
אז מה?
זה בסדר גמור, רק אני אומר זה.
גם אם הסיפור לא היה, אבל צריך להבין מה הסיפור אומר. אז אני רוצה להבין מה הסיפור אומר. בסדר? כלומר, אתה אומר זה אולי לא היה, אבל הסיפור של הנסיך הקטן בטוח היה. עכשיו, ויש תירוץ אחר בתוספות, שהשר של ההרים והגבעות דיבר איתו. כלומר, הכוונה האלוהית שבהרים והגבעות. זה מין דיאלוג, זה מין רוח הקודש שיש לו פתאום. אחר כך הוא פנה אל השמיים וארץ, אל הכוכבים והמזלות, וכולי וכולי, שמש וירח, וכולם אמרו לו, אנחנו לא יכולים לעשות בשבילך כלום. אז בסוף הוא אמר, אין הדבר תלוי אלא בי, הניח את ראשו בין ברכיו, וגעה בבכיה, ופרחה נשמתו. בדיוק, הוא חזר לתנוחה העוברית. יצאה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה, מזומן לחיי עולם הבא. עכשיו, יש דבר שלא מובן שם בסיפור הזה. כן, אז רבי יהודה הנשיא שמע מאוד לא אהב את זה, כן? בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת, ולא עוד אלא שקוראים לו רבי. אבל, אז מה, הוא מקנה? קונה מקנה בזה שקוראים לו רבי, גם לך קוראים רבי, מה אכפת לך?
זה נשמע ככה.
כן, מה?
זה נשמע ככה,
כן? זה ככה נשמע לך. לא, זה משהו אחר לגמרי.
נדע שזה לא ככה.
לא, אני רוצה להבין למה זה לא ככה. רבי, הוא בכה על זה שכדי לקנות עולמו בשעה אחת צריך גם למות. נשאלת השאלה, למה הוא בעצם מת, רבי אלעזר בן דורדיה? הוא חזר בתשובה. אם אדם חזר בתשובה, הוא צריך לחיות. אלא מה? מה זה לחזור בתשובה? פה יש נקודה מאוד בסיסית. מכוח מה אני חוזר בתשובה? אם אני... תן לי לדבר, גם לי מותר לתת תשובה. כן. אם אדם לגמרי רקוב, אז למה הוא יחזור? אל הריקבון שלו. אלא בכל אדם יש נקודה שנשארה טהורה. ולנקודה שבקרבו שנשארה טהורה, אליה הוא חוזר, ומכוח זה הוא מתאהר. הרבה פעמים הנקודה הטהורה בחיים של האדם זה תקופת הילדות. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך. כן, יש איזה שלב בחיים שבו האדם אוהב את החיים, אהבה אמיתית וטהורה, אהבה אינטנסיבית. ואז אין חטא. רק אחר כך האדם מסתבך. אז אם האדם מצליח לזכור את המעמד שלו בשעת טהרתו, מכוח זה הוא יכול לעשות תשובה. אבל אלעזר בן דורדיה לא היה רגע אחד בחייו של טהרה. אז לאן יחזור? אל הנקודה שלפני הלידה. ולכן הוא היה צריך למות בשביל זה. ברור? טוב, אז הוא חזר לנקודה התאורה שלו, אל נשמתו לפני הלידה.
אז כאילו לא היה לו עולם הזה.
לא היה לו עולם הזה. אבל אז היה כדאי. כלומר, כדאי היה שימות בשביל לתקן את זה. בדרך כלל, בדיוק, בדרך כלל אדם חוזר בתשובה, יש לו לאן לחזור, ואז בעקבות התשובה נגזר עליו לחיות. אצל אלעזר בן דורדיא היה פה יוצא מן הכלל, שכיוון שהוא צריך לחזור לנקודה התאורה שלו, נגזר עליו למות.
למה לא סמך על השעה של קורת רוח שהייתה לו לפני שנים?
לא הייתה לו שעה של קורת רוח לפני. רגע, שלום רבנו, בשביל תשובה גמורה צריך התנאי, והוא עומד באהבתו בה. לכאורה, פסיכולוגית, זה שכבר חטא איתה, אמור לגרום מחלישות המשיכה אליה, כמעשה אמנון ותמר. אז לכאורה, קיום תנאי זה אינו בלתי אפשרי, תודה. לאו דווקא, לאו דווקא. יש לפעמים אדם שעושה עבירה ושונה בה. שלום כבוד הרב, אבל הערים והגבעות זה האבות והאימהות, ולכן אלעזר בן דורדיא פונה עליהם, כי הוא חוזר ליהדותו. אולי, זה לא הפשט שם. משמע שאם הוא עדיין עומד באהבתו אותה, יש לו תאווה לדבר האסור. ואף על פי כן זו תשובה, בוודאי, זה שיש תאווה לדבר האסור, זה מצוין. איך אומר חז"ל? רבן שמעון גמליאל אומר, אל יאמר אדם, אי אפשי לאכול חזיר, אי אפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לבוא על הערווה. אלא אפשי ואפשי. אלא מה העשה שאבי שבשמיים גזר עליי. כלומר, זה שיש לאדם חשק מיני, זה לא חטא, זה חלק מהנורמליות הטבעית שלו. אלא מה? הוא לא רוצה לעבור עבירה. זה בסדר גמור. הסיפור דומה למדרש על משה רבנו, עליו השלום, שחיזר אחרי כל הבריאה שתבקש עליו רחמים עד שראה שאי אפשר. והנה הסיפור מראה שאפשר לעשות תשובה, ומשה לא יכול לעשות תשובה. טוב, כי למשה יש תפקיד, הוא צריך למות בשביל טובת עם ישראל. עכשיו, יש סיפור דומה לסיפור של אלעזר בן דורדיא, אבל בדיוק הפוך, במסכת מנחות. מכירים את הסיפור במסכת מנחות? מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצוות ציצית. כן? אז הוא נסע, כן, שם הלך, חיפש לו, גם כן, מעבר לים, איזה פרוצה, וכו' וכו', בסוף נמנע מן העבירה בגלל הציצית. כן? הציצית הזכירה לו שאני השם, נאמן להיפרע, אני השם, וכו' וכו', זה עזה אותו, ואז הוא חזר לבית המדרש. מה התברר בהמשך הסוגיה שמה? שהוא היה תלמיד של רבי חייא. ואותה זונה, זה עשה לה גם כן איזה זעזוע, היא התגיירה, ונתנה חלק גדול מכספה למלכות, לקחה איתה את הזהב שלה, והגיעה לישיבה של אותו בחור, ואמרה לרבי חייא, רבי גיירני. אמר לה, ביתי, שמה עינייך נתת באחד התלמידים. ואז היא סיפרה לו את כל הסיפור, ואז הוא גייר אותה, וחיתן אותה עם הבחור הזה. אז הוא זכה גם בה בהתר, וחוץ מזה כל הזהב שלה גם כן קיבל. אז לכאורה, זה בדיוק הפוך מהסיפור של אלעזר בן דורדיא. לא רק שהוא לא מת, אלא מה שהוא רצה, קיבל. כי היה לו לאן לחזור, זה בדיוק העניין. כי הרי הוא היה זהיר במצוות ציצית. אז זה היה לו איזה משהו חי, לכן הוא בן של רבי חייא, של חיים. יש לו לאן לחזור, ולכן מכוח התשובה הוא יכול לתקן.
הכל זה המצוות
הציצית. מה? נכון. טוב, האם אלעזר בן דורדיא, לא, זה לא ברור שזה שם מעמידת חסידות. כי זה הבגד שלו. אדם שלובש בגד של ארבע כנפות, חייב לשים ציצית, זה לא מעמידת חסידות.
כן, אבל האם שם זה היה האופנה?
האם אלעזר בן דורדיא, שנאמר עליו שהוא מזומן לעולם הבא, הכוונה שהוא נכנס ישר לגן עדן, או שיש לו את האפשרות עכשיו להתאר מכל הקליפות? קודם כל, לא אומרים את אחרי יש, אבל מה זאת אומרת? מזומן, הכוונה שהוא שייך לגן עדן. זה הכוונה. זה לא המדרגה הכי גבוהה.
מה?
כן.
מה זה תפחה לו על חנות?
שמה, זה צריך להיכנס לפרטים של הסיפור. אם אתה רוצה, יש בספר נדיבי עמים, לעילוי נשמת סגן אני לא זוכר בדיוק את השם, בן דוד, משהו בן דוד, ניסים בן דוד אני חושב, שם כתבתי מאמר על שתי האגדות האלה, זה נקרא מחיר התשובה.
שם...
מה?
אה,
זה גם מופיע בחוברת בהימצאו, נכון, בחוברת בהימצאו, שם זה מובא, כן, מחיר התשובה, שם אני מפרט את כל הפרטים של הסיפור הזה. טוב, עד כאן הלכה א' של פרק ב', מה אתם אומרים? יש הלכה ב' של פרק ב', אבל נגמר השיעור. כן, זהו, שלום.